ממשיכים בספר הקדוש אורות למהלך הידיעות בישראל בעמוד קופה. אנחנו לקראת סוף פרק ב', אם כן אמרנו ש טוב, נגיד קודם כל הפסקה זה דיבור המתחיל אמת, כן? אמרנו שהמתח שיש בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, אפשר להתקליק את המזגן, איננו קיים בעם ישראל. נו, יפה, תודה. כן? איננו קיים בעם ישראל מטבע בריאתו, בעוד שאצל אומות העולם המפגש עם האידאה האלוהית הוא דרך הנשמה, ואילו המפגש עם האידאה הלאומית הוא דרך הטבע. בעם ישראל המפגש הוא מלכתחילה, זאת אומרת הפגישה עם האידאה האלוהית הוא דרך האידאה הלאומית, שהרי מלכתחילה האידאה הלאומית הוקמה מתוך כוונה, כל עניינה של האידאה האלוהית לגלות, של האידאה הלאומית לגלות את האידאה האלוהית. אני רוצה להסביר את זה בהדגמה שקצת דיברנו עליה מקודם. אני רוצה להשוות את היחסים בין האידאה האלוהית ללאומית בעם ישראל לאידאה האלוהית ללאומית באסלאם. למשל, יש אידאה לאומית שקוראים לה ערבים. יש אידאה, אפשר לקרוא לה אלוהית, שקוראים לה אסלאם. עכשיו, מצד האמת, אין חפיפה מוחלטת בין שתי האידאות האלה. מסיבה פשוטה, שהרי האסלאם לא נולד, הערביות לא נולדה מן האסלאם. הערביות נולדה כמו שכל אומה נולדה, מנתונים טבעיים, גיאופוליטיים, שיצרו את האומה הערבית. אבל בשלב מתקדם של תולדות האומה הזאת, הופיע האסלאם בקרב הערבים. עכשיו, מאחר והמקור של האסלאם והמקור של הערביות איננו זהה, אז התוצאה המיידית הברורה, אפשר להיות ערבי בלי להיות מוסלמי. ואפשר גם להיות מוסלמי בלי להיות ערבי. אבל, אף על פי כן, יש קשר די חזק, הדוק, בין שני העניינים. אבל אין זה מן הנמנע שביום מן הימים ייפרדו לגמרי שני העניינים האלה. כך שייתכן אפילו מצב שבו כל המוסלמים יהיו לא ערבים וכל הערבים יהיו לא מוסלמים. זה אפשרי. מה שהם רוצים. עכשיו, זאת אומרת שהחפיפה בין שני העניינים איננה הכרחית. מה שאין כן בעם ישראל, שאין זהות יהודית לא יהודית. כלומר, זה לא קיים. מובן, כלומר, היחס בין התוכן הרוחני, אלוהי, אפשר לומר, של עם ישראל, לבין לאומיותו, הוא יחס מהותי כל כך, שהוא לא ניתן להפרדה. מה? יש הניסיון החילוני. גם הוא לא עובד. בואו נבדוק למה. דיברנו על זה, נכון? כן, הניסיון החילוני ניסה לתת הגדרה חדשה של הזהות היהודית, ללא זיקה למצוות או לקדושה. מהי ההגדרה שניתנה, למשל, אצל אליעזר בן יהודה? ארץ משותפת, שפה משותפת. זאת תהיה ההגדרה החדשה של הזהות היהודית, ארץ ושפה. אבל בואו נבדוק, איזו ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. כלומר, בעוד שבאירופה, למשל, כשאירופה עברה לשלב של חילוניות, משכה חילון, אחד הסממנים המובהקים למעבר אל החילון, זה היה ההחלטה לנטוש את הלטינית, שהייתה שפת הכנסייה, לטובת השפות המדוברות בארצות השונות. דווקא בעם ישראל, כשמנסים את אותו עיקרון, נפגשים עם תכנים של הקודש עצמו. כי אין לעם היהודי לשון משותפת אחרת מאשר לשון הקודש. ולכן אפשר לומר שהחילוניות היהודית גונזת בתוכה את המעצורים שלה עצמה. כך שכל זמן שהזהות היהודית קיימת בתור שכזו, יש לה יחס בלתי ניתן לפירוד אל הקודש בצורה כלשהי. מובן מה שאני אומר? עכשיו, את זה מסביר הרב קוק במאמר הנקרא מצה זו. כן, במאמרי ראייה זה הודפס, כאחד מהמאמרים של הרב על החגים שפורסמו בעיתונות, והמאמר נקרא מצה זו. מאיפה זה לקוח הביטוי הזה, מצה זו? מהגדה של פסח, יפה מאוד. שם יש משפט משונה קצת. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שגאלם הקדוש ברוך הוא, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם מיד. עכשיו, לפי הרב קוק, כל המשפט הזה שבהגדה של פסח, הוא מטאפורה. למה הכוונה? כשעם ישראל היה במצרים, בעצם הוא לא קיים חיים לאומיים. מדוע? משום שכל אחד ואחד מבני ישראל חי לפי קצב החיים של המצרי שהוא היה משועבד לו. יוצא שאי אפשר היה לקיים חיים של אומה, אלא כל אחד היה יחידה בפני עצמה, בדומה לגרגיר קמח הנפרד מהגרגיר חברו. יוצא לפי זה שברגע שהשתחררנו במצרים, הפכנו מגרגירי קמח לבצק. כלומר, נדבקו כל הגרגירים והפכנו לעיסה. איך קוראים לה, במטאפורה, מה זה העיסה הזאת? לאומיות. כלומר, נולדה אומה. עכשיו, מה קורה לבצק שמניחים אותו על השולחן? תופח. מה קורה לאומה כשהיא נמצאת בזמן? היא מפתחת היסטוריה. זה אותו הדבר. נכון? זאת אומרת, עכשיו, אפשר... מה? יכול להיות. על כל פנים, מה שאנחנו מדברים כאן, זה שכשלוקחים בצק ומניחים אותו, הוא תופח. לוקחים אומה, מכניסים אותה להיסטוריה, היא מפתחת היסטוריה. באיזשהו שלב, אחרי שהיא תפחה הרבה, והכניסו בה כל מיני מרכיבים, והכניסו אותה לתנור, היא הופכת לפת. אבל יש פה בעצם שני תהליכים. אחד התפיחה, השני האפייה. אבל לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כלומר, לא נעשה, לא נשאר בזיכרון הלאומי שלנו, שום עידן שבו לא היה גילוי שכינה. כי מיד היה גילוי שכינה על הבצק הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא פעל כמו מערוך. כן? שלא נותן לבצק לעלות. לא נוצר, לא היה בהיסטוריה שלנו שום עידן שבו, שיכול היה למלא את הזיכרון הלאומי שלנו בתקופה שבה עם ישראל היה קיים ללא גילוי שכינה. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גאלה מיד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מיד רחב טרמפ על הלאומיות שלנו. כך שלא נותר זמן לפתח לאומיות שאיננה מקושרת לאלוהיות. לא אמרתי שאיננה דתית. המילה דתית לא הוזכרה אפילו פעם אחת בדבריי. שאיננה אלוהית. בסדר? דתיות אצל הרב קוק זה משהו אחר לגמרי. בסדר? עכשיו, זה אנחנו נלמד מה זה דתיות לפי הרב קוק. אבל פה נדבר, לא היה זכר בהיסטוריה שלנו לעידן שבו היינו קיימים כאומה, דיינו בצק, בלי גילוי שכינה. במילים אחרות, גילוי שכינה פעל עלינו כמו מערוך שאיננו נותן לבצק לתפוח. מובן? ואז יוצא שנאפנו מיד. ואז יוצא שישנה אחדות מהותית בין הזהות הלאומית שלנו לבין התוכן האלוהי שלה. ואז הרב קוק אומר משהו מאוד מעניין בעקבות כך. הוא אומר, עכשיו שזה נעשה, כבר אי אפשר להחמיץ. כיוון שזה... פשוט, יש פה רעשים ואנשים מפרים, לכן אתה לא שומע אותי. כיוון שזה כבר נעשה, אומר הרב קוק, כבר נאפה. אז אין אפשרות, אין אפשרות יותר להחמיץ. זה כבר לא יקרה. כל אלה שינסו להחמיץ אותנו, לא יועיל בידם. זאת אומרת, אתה לוקח מצה אפויה, שם אותה בתוך מים, שם חומרי תפיחה. לא קורה כלום, נשאר מצה. מכאן שהרב קוק איננו סובר איסור שרויה. נכון? כי אם אתה אומר שצריך לחוש לשרויה, אז זה אומר שאתה חושש שעם ישראל לא יתקיים בתור אידאה לאומית אלוהית לנצח. בסדר? זה, אתם רואים שיש השלכות מטאפיזיות מרחיקות לכת לעמדה הלכתית. כן, בבקשה, אדוני.
אבל זה תהליך לא רצוי.
מה תהליך לא רצוי?
זה לא חמוני, זה לא תפף, זה דק כזה, לא
טעים.
אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק שלכאורה המצה זה לא הלחם הכי טוב שבעולם. נכון? זה לא הלחם הכי טוב שבעולם. זה נכון. אבל כל אחד בעבודה שלו. זאת אומרת, עם ישראל יהיה מצה, ואומות העולם יהיו חמץ. כל אחד יעשה את העבודה שלו. בסדר? כן. זה קצת קשה לי, כלומר, מתוך שאנחנו מודעים למשהו שיוצר יחס אל זהות, אל משהו. אני לא יכול לבנות על משפט תיאורטי, זה קצת קשה לי. טוב, בסדר. אתה צודק, אתה צודק, זה בעיה, הרעשים האלה זה משגע. טוב, עכשיו, זה בעצם מה שראינו עד השיעור הקודם. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה לנסות להבין, עם שכל כמונו, אנחנו
צרנו מיד, ואז לא היה זמן ליצור אפס לאומי, כביכול, זה היה... לא הספקנו, נכון, אפשר להגיד שזה גם בגלל שזה היה מיידי, אבל לא הספקנו לייצר אתוס לאומי שאיננו מחובר אל הקודש. לא הצלחנו. ולכן, כיוון שהכל הולך אחרי נקודת ההתחלה, אז ממילא גם אם במהלך הדורות יהיו ניסיונות להפריד בין זה לזה, ומאבקים וכדומה, אבל אנחנו כבר מובטחים מראש בתוצאה האחרונה.
אין לנו מיתולוגיה.
אין לנו מיתולוגיה. אני אומר, אתוס, כן. אתוס זה איזה מין דגם ערכי שמהווה את מוקד ההזדהות של קבוצה. זה נקרא אתוס. בסדר? אולי תסביר למה. השבטים היו מחולקים, so what? נכון, נכון, כמו 12 ימים. אבל שים לב, בדברי יהושפט מלך יהודה, בספר דברי הימים, כשהוא מתפלל בבית המקדש, שם, כשיש איזו פלישה של האויב, אז הוא אומר, עמך אשר פדית ממצרים, גויים ולוהב. שים לב לביטוי, גויים ולוהב. ולוהב, כאילו יחיד. אז גויים זה השבטים, אלוהב זה האידאה הלאומית, האלוהית, סליחה. האידאה האלוהית היא זו שמאחדת את, את הלאומיות השונות של 12 שבטים. כן, בבקשה.
אז איך אפשר להגדיר או להבין את התקופה של עד יציאת מצרים, של אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב?
אתה שואל, מה היה עד יציאת מצרים? בואו נחלק את זה לשלוש תקופות, מה שהיה עד יציאת מצרים. תקופת האבות, תקופת השבטים, תקופת מצרים. בסדר? שלוש תקופות. האבות לא היו אומה, הם היו אבות. עד כאן ברור. במצרים, אני בכוונה קופץ לתקופה השלישית, לא היינו אומה, היינו עבדים. היינו מרוסקים. אבל מה? אתה כן צודק שהייתה זהות לאומית שהתחילה להתפתח בין התקופה של חזרת יעקב מבית לבן לבין התחלת השעבוד במצרים. בכל התקופה הזאת היה עם שקראו לו עם ישראל שלא קיבל את התורה, שלא זכה לגילוי שכינה. נכון, היה דבר כזה. אבל העם הזה נעלם. הוא התרסק. נעלם. בגלל השיעבוד. בסדר? זה הרב דן על זה באורות ישראל. כאן ברור? טוב. מכאן ואילך אנחנו יכולים להמשיך בפרק... מה? אמרתי. התקופה האמצעית, תקופת השבטים, היא התקופה שבין חזרת יעקב מבית לבן לתחילת השיעבוד. בסדר? תקופה של בערך 100 שנה. זה מובן מה שאני אומר? אני שואל אותך שאלה, אני מוס מחייב שתענה. אבישי, אני מדבר איתך. כן, אני שואל האם זה מובן מה שאני אומר? אני חוזר על זה. כן, השאלה של האדון שמה הייתה שאלה מאוד יפה. אז אני חוזר על זה. דיברנו על זה שעם ישראל נולד ביציאת מצרים, בסדר? כל השאלה היא, מה קורה בין אברהם אבינו ליציאת מצרים? אז אני את זה חילקתי לשלוש תקופות. תקופת האבות, תקופת השבטים, תקופת השיעבוד. בסדר? אז אמרתי כך, שתקופת האבות בה לא היינו אומה, תקופת השיעבוד כבר לא היינו אומה, ובאמצע יש תקופה של בערך 100 שנה. בין שיבת יעקב מבית לבן לבין תחילת השיעבוד, שבה כן תפקדנו כאומה. אבל האומה ההיא מתה. מובן? אוקיי, זה מה שאמרתי.
אפשר להסביר שהיא התחדשה, כאילו הסגולה נשמרה בה?
כן, זה כמו גרעין, כמו זרע. גרעין, מה אתה אומר?
האומה היא מתה.
כן, היא מתה בגלל השיעבוד.
בגלל שהיא לא קיבלה תורה?
לא, היא בגלל השיעבוד.
קבלת תורה
כאומה,
כמו שקרה
במתן
תורה, ואין
שיבודים
לא
יכולה להתפרח.
לא מתנו.
ודאי שמתנו. זה מה שאתה שואל, מה קרה בשיעבודים שהיו בהיסטוריה? התשובה היא שמספר פעמים מתנו.
אחרי מתן תורה לא מתנו.
ודאי שמתנו. למשל, אתה רואה בדברי יחזקאל הנביא, שהוא מתאר את עם ישראל בגלות כעצמות יבשות.
ובסיסה,
אולי מצד קשה. עצמות יבשות. כי יש מה שקרה עצם הלוז הבלה דה גרמה כן אתי אגב יכול להוסיף עוד עם ישראל עם עברי לפני עם ישראל לפני אברהם אבינו אבל זה עוד סיפור
אין שנייה אפילו בעולם כל ההיסטוריה שלא היה יהודי בעולם נכון?
אין שנייה בכל ההיסטוריה שלא היה יהודי בעולם כן ודאי היה לפני שהיו יהודים. אחרי שהיו יהודים?
אחרי שנסדנו לאומה, אחרי קבלת תורה.
אז תמיד היו יהודים, כן, זה נכון. תמיד היו, כן.
המעבר הזה, זה מקביל לתקופה שהחשמונאים.
המעבר? אני מבין. לא, לא, כי אצל החשמונאים כבר הייתה תורה, הייתה אפילו דת יהודית. מי נעלם?
היו מעט
אנשים
בתוך...
מעט, אבל... לא, לא, אבל... כן, אבל זה לא נכון, כי היו מוסדות לאומיים, היה מקדש, היה כהן גדול, בכל זאת. טוב, ובכן, אחרי כל הדברים האלה, שהם סיכום של כל מה שראינו עד עכשיו, כאן הרב קוק מוסיף למרבה הפלא הסתייגות קטנה לכל מה שהוא אמר עד עכשיו. מעניין. כן, אנחנו לומדים, למה אין לך ספר? אני לא הבאת. צריך יחס לשיעור, הנה, אתה רוצה? יש פה ספר. יש. חבל, חבל, אתם לא מביאים ספרים, חבל. טוב, אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, ונתגלמה בהוויה המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. כלומר, באופן מעשי, עם ישראל מופיע במהלך ההיסטוריה כמדינה בין המדינות, עמוד קופה, מה הבעיה?
זה פתאום
כן? כמדינה בין המדינות. ואז יש לנו אפילו מושב באום, אנחנו מתפקדים כמו כל העמים. ואז יש לנו גם מחלקה לסחר בנשק עם מדינות דיקטטוריות בקצוות העולם, ואנחנו גם מספקים אמצעי דיכוי מרידות לכל מיני משטרים אפלים וכדומה. ויש אצלנו כל מיני תופעות שליליות, סחר בנשים, סמים וכו'. כן, כל זה קיים. אז זה מה שאומר כאן הרב. אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה, מצדדים שונים ומפוזרים. ישראל סבא כאן הכוונה למסורת היהודית, כן? ישראל הנאמן, כן? זה לא ישראל סבא של הקבלה פה. לא. ומידי השתפלה בחוויון עוז האלוהי, להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לאורחות עולם כאלה, המסתעפים והמסיבות הסבוכות, אשר לחיי החול, הכוללים את כל טביעות החומר והרוח של האדם, ושל החיה שבקרבו, גם יחד. כלומר, במהלך ההיסטוריה, היו לנו נפילות חבל על הזמן. נהיינו אפילו, היו תקופות שהיינו רשעים ממש. אין שיש בנבואות של הושע הנביא, שהוא שואל את עצמו, האם אפרים הוא עדיין אפרים? ואף על פי כן הוא אומר, הבן יכיר לי אפרים. מה זה הבן? מה זה ההה שמה של הבן? השאלה, כן. הבן יכיר לי אפרים ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו. עוד. זאת אומרת, עדיין יש משהו, על כן עמו מאי לו. אבל גם בכל ירידותיה, לא נמחק מן התכונה הלאומית, חותם מקורה, ולעולם קיימת היא ניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. וזה מה שגורם, בין היתר, שאומות העולם מזהים את ישראל בתור נציגי היהדות בעל כורחם. גם כשהיהודים אינם מעוניינים בכך, אבל כך הם מזוהים על ידי העומדים מבחוץ.
מה?
הנוצרים. הנוצרים הם הולכים בכנסייה. אדרבה, הם מזהים אותנו בתור שכאלה שהרי הם אומרים שהם התחליף. אתה לא תחליף למשהו שהוא לא. כן, אבל הם תחליף ל. זאת אומרת, לכן התקומה המדינית של עם ישראל מבחינתם היא קושיה תיאולוגית. כמו שלמשל אמר האפיפיור להרצל, אמר, כשהרצל בא לבקש ממנו עזרה בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, אמר לו, מה שאתה מבקש לעשות הוא סותר את כל מה שאני מאמין בו. אם עם ישראל היה לגמרי פסה, זה לא היה משמעותי עבור האפיפיור. טוב, עד כאן פרק ב', וכאן אנחנו צועדים בצעדי ענק אל עבר פרק ג', אולי, מה השאלה? זה ההסתייגות כאן. לא. מה שאומר הרב זה ככה. אף על פי שהוא הסביר לנו באריכות כיצד האידאה האלוהית והאידאה הלאומית קשורים בקשר בל ינתק בעם ישראל, אבל בהופעה הממשית של הלאומיות הישראלית היא יכולה להתנהג בצורה מזופתת כמו כל העמים. כי זה המסיבות הסבוכות של חיי החול, הכוללים את כל תפיית החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד.
זה התשובה בעצם
ככה
זה?
כן, ככה זה, זו התשובה. ככה זה בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה. ובעולם הזה יש הרבה זבל. מכל הכיוונים. כן, אדוני, בבקשה.
עם ישראל תכונה משלו כאילו שמאוד מיוחדת, וזאת שהוא מתנהג כמו כל העמים.
איך זה שעם ישראל שיש לו תכונה כל כך מיוחדת, מתנהג כמו כל העמים? כפי שאמרו אנשים גדולים ממני, ברומא אהיה רומאי. מה? אז מה? אז ככה. לא, זה ככה, זה המציאות.
זה נגד התכונה העצמית שלך.
זה נגד התכונה העצמית שלנו, אז מה? יש הרבה דברים שאדם עושה נגד התכונה העצמית שלו. אפשר לראות, כמעט אין אדם בעולם שלא עושה דברים נגד התכונה העצמית שלו. ככה זה. בבקשה. אני רואה שאתם משקיעים הרבה מאוד מאמצים, אגב ראויים להערכה, במניעת האפשרות לקרוא את פרק ג', כל הכבוד. כן, מה אתה רוצה? מה? לא, אתה יכול, אם יש לך שאלה, אבל... רק תהיו מודעים למחיר שיש לכל השאלה.
אני פשוט ממשיך את דבריו, אז אומות העולם, בצדק, יכולים להגיד שהם
מכועסים
עלינו,
או
שאנחנו בדיוק כמוהם.
אה, אז אתה אומר, אומות העולם יכולים לטעון שאנחנו בדיוק כמוהם. נכון?
אנחנו רוצים לראות את נקרומי. טוב, שלום. אז מה כל
המסר
שאתם מנסים להגיד פה לעולם?
כן, כן, זה אחת הסיבות של האנטישמיות. כלומר, אחת הסיבות העמוקות של האנטישמיות, זה התביעה מעם ישראל להיות מה שהוא צריך להיות. אנחנו לא עושים מה שצריך, אז קורה מה שקורה. יש טענת. כן, בבקשה.
הנקודה של הרומאים נקרומי ו...
אגב, סלט, יש גם לגויים איזה מין משימה כזאת להוכיח שעם ישראל הוא רשע. למשל, מכל המדינות שמועצת זכויות האדם בז'נבה טיפלה בהם, יש מדינה אחת מבין 190 שמטופלת באופן עקבי ובלעדי, זה מדינת ישראל. מעניין מאוד. כלומר, זה שנרצחים ילדים בדם קר ברשות הפלסטינית, זה שנעשים רציחות המוניות בדרפור, בכל מיני מקומות, זה לא אכפת לאף אחד, אף אחד לא רוצה לדבר על זה, הכל בסדר. כן.
זה שהאור אמר שתלמדו את התכונה, אדם יכול להתנגד לתכונה עצמי שלו.
נכון.
וגם כשאמרו את זה, ברור את נקרומאי, אז נראה לי אולי שדווקא מתוך הרצון לבטא את התכונה העצמית היותר שורשית, כמו שאומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם פה בכביש להבדיל,
לא יכול להיות להסביר
של
לגלל את סוצות
פגישה
וכו' וכדומה,
אז דווקא בגלל זה,
מלכורם,
מסכימים לרדת
לשיפה. יכול להיות. פרק ג' מצב הירידה והפירוט בין הידעות. כלומר, מכאן ואילך אפשר לומר שדברי הרב יהיו לימוד בהיסטוריה. כלומר, אנחנו עכשיו נלמד היסטוריה, לא את רשימת המאורעות שהקורא כבר יודע אותה, כלומר, הרב קוק מצפה מהקורא להיות אחד כזה שיודע קצת את ההיסטוריה של העולם ושל עם ישראל, אלא הוא יקרא את ההיסטוריה עם המקבילה הרוחנית, האידאית, אפשר לומר, של המאורעות. בסדר? מותר. כבר היו שני המאורעות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. טוב, השפה קצת קשה, אבל מה מתכוון כאן הרב לומר? הוא מתאר כאן את המצב של עם ישראל במדבר בימי משה. קפץ לך ימי שלמה, אבל אני אמרתי המדבר. מה זה מוכיח? שזה תקופת המדבר. למה? אם אני אמרתי, אתה יכול לחלוק, אבל אתה טועה. ואני יכול להביא לך הוכחות מפורשות טקסטואליות מההמשך. מכאן הביטחון העצמי הרב שלי בתחיית דבריך. כן. אז מה הוא אומר כאן? כבר היו שני המאורות הללו, דהיינו האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, משתמשים בכתר אחד בישראל. אגב, מעניין מאוד שלפי ההלכה, כתר מלכות וכתר תורה אינם יכולים להיות אצל אותו אדם, או כתר נבואה, או כתר כהונה. כן, יש לנו מלך, שופט, כהן ונביא, ארבע מוסדות של המדינה העברית, וכל אחד הוא אצל מישהו אחר. כתר מלכות אצל בית דוד, כתר כהונה אצל זרע אהרון, כתר תורה אצל הסנהדרין, כתר נבואה אצל הנביאים, כלומר, אתה לא יכול לעשות תערובות פה. אפשר לעשות ניסויים משותפים, שידוכים טובים. אבל, מצד האמת, המוסדות נפרדים זה מזה. אבל, מה גם המשיח? מה, המשיח הוא גם כהן גדול? איפה הוא?
מלך ונביא
לכאורה, זאת אומרת, חייב לבואה, אנחנו נכנס לפרטים. יש הרבה מה לדבר על זה, דיברתי על זה בכמה שיעורים. מה שאני רוצה, אני מביא את זה רק לצורך עניין אחד בלבד, לכן אני מבקש לו לחרוג מהמובא. חבל שאני כל הזמן צריך לחזור על דברים. שהמלך הראשון שלנו, מי זה היה? משה. משה היה מלך. הוא גם היה גדול הנביאים. הוא גם היה כל הסנהדרין כולה, לפני שהוא הציל ל-70 זקנים. והוא גם היה כהן גדול, לפני שהוא מינה את הארון תחתיו. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעה מיוחדת מאוד, שפה ארבע המוסדות התרכזו באדם אחד. הפך ההלכה. טוב, זה לא כך נורא, זה ההלכה בהתהוותה. אבל אני אומר אפילו יותר מזה. המדבר זה מחוץ להיסטוריה. כלומר, עם ישראל לא פועל במדבר כישות מדינית נורמלית. אלא אתה חי בתנאים, הייתי אומר, שלא מהעולם הזה. כי אתה לא צריך להתפרנס, מאכל ומשתה באים מן השמיים ומן הבאר. אפילו לא צריך להחליף בגדים, שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקע, זה 40 שנה. אתה נמצא עם ענני כבוד שמנתקים אותך אפילו פיזית ויזואלית משאר העולם, ואתה לומד אצל גדול ראשי הישיבות בעולם, משה רבנו. אז בעצם, אפשר לומר, אתה בתיאוריה, אתה בעולם התיאורטי. בעולם התיאורטי ניתן לאחד ערכים. במציאות, הערכים נפרדים. רק נכנסים לארץ ישראל, יהושע המלך וכהן גדול אלעזר, איך קוראים לו? עתניאל בן קנז, נשיא הסנהדרין, ופנחס בן אלעזר, נביא. כלומר, מפרידים את התפקידים. בבקשה.
המדבר הוא מחוץ להיסטוריה?
כן, המדבר הוא מחוץ להיסטוריה.
בכל זאת, חיים מההיסטוריה. אז אתה לא יכול
להיות
שהוא מחוץ להיסטוריה.
הוא מחוץ להיסטוריה הפוליטית, הנורמלית. אתה בעצם 40 שנה היית מנותק מן הכל, וחיית חיים תיאורטיים, כמעט. בסדר? היו קצת מלחמות פה ושם. אתה מבין אותי? לחיות במדבר זה כמו לחיות בישיבה. הישיבה זה החיים?
לא.
אבל זה קיים, זה בעולם, כן? ישיבה פלונית ברחוב אלמוני, יש. אבל זה מחוץ
להיסטוריה. או שלא מבין מה זה היסטוריה.
אמרתי, לא אמרתי שזה מחוץ להיסטוריה, אמרתי שזה מחוץ להיסטוריה ממשית. אתה חי בעולם תיאורטי, כמו שהישיבה. הישיבה זה בעולם, אבל מבחינה מסוימת זה מחוץ לעולם. אתה לא יודע מאיזה צד אתה מדבר. דברים פשוטים אני אומר. כן. עכשיו אם כך, אומר הרב, כבר היו, בוקר טוב לכבוד הרב, הרמב"ם כותב באיגרת תימן שהגויים נגד ישראל בגלל שהם שונאים אותנו. הם נגדנו כי הם נגדנו. מה הכוונה? הרב אומר שזה בגלל שהם אוהבים אותנו ורוצים שנהיה אנחנו. זה גם נכון. יש גם וגם. הרי השנאה יותר גדולה היא כלפי מי שאני אוהב. כלומר, אני אוהב אותך ולכן כואב לי שאתה לא מספק את מה שציפיתי ממך להיות. כלומר, אם אני שונא מישהו, סימן, שאני עשוי בבוא הזמן גם לאהוב אותו. או אם תרצה, נענה לך בצורה יותר פשוטה, יש הבחנה בין המודע לבין התת מודע. וגם בתוך התת מודע ישנן שכבות של תת תת מודע ותת תת תת מודע. או נגיד זה בשפה שלנו, יש מדרגס. בכלל, כל שאלה שאתם שואלים, תחשבו אם אי אפשר לענות באחד משני הביטויים. יש מדרגות, או אין החינמה. אין החינמה. בסדר? יש, אפשר ככה, אפשר ככה, זה בערך עונה על 90% מהשאלות. טוב. מה?
לא קשור לשיעור.
אבל זה שאלה של מתודה. בסדר. כבר היו שני המאורות הללו משמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית תודה הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם ברח בשמי עדן גן אלוהים. עכשיו אם נבין למה רומז כאן הרב, אם האידאה האלוהית והאידאה הלאומית היו שוות. זה אומר, במישור יותר רחב, שהטבע והנשמה היו שווים. נכון?
שוות.
טבע זה זכר.
שוות ערך.
אבל אמרתי שווים. כן. הטבע והנשמה היו שווים. זאת אומרת, אותה דבקות שאני יכול להשיג דרך האידאה האלוהית, יכולתי להשיג דרך האידאה הלאומית. אותה דבקות שאני יכול להשיג דרך הנשמה, יכולתי להשיג דרך הטבע. נכון? המצב הזה, יש לו דוגמה קדומה יותר. גן עדן. בגן עדן זה בדיוק אותו דבר. נכון? הנחש והאדם עומדים באותה מדרגה. ולכן, אומר הרב באחת מהקבצים, בגן עדן אפשר היה לעבוד את השם על ידי פולחן הטבע. זה הביטוי שהוא משתמש בו. בקובץ ב'. פולחן הטבע. פולחן הטבע זה מה שאנחנו קוראים פגניות, עבודה זרה. כן? בעולמנו, לעבוד דרך הטבע זה עבודה זרה. אבל במצב אידיאלי, הרי יש אחדות מלאה של הכל, מונותאיזם מוחלט, אז בהחלט אפשר היה לגלות את השם בכל המישורים, או בנשמה, או הטבע, נגיד את זה אחרת, או בנפש חיה של האדם, או בנחש. ואז יוצא שאם נצייר את זה כך, יוצא שאדם, נחש, אותה מדרגה. בעקבות החטא, נעשה היפוך של 90 מעלות, הנשמה למעלה, הנחש למטה. נכון? ואיבה השית בינך ובין האישה. ובין זרעך ובין זרע. אז אפשר לומר פה, יש מקבילה של האידאה האלוהית לנשמה, האידאה הלאומית לנחש. נחש זה דבר רע או טוב? זה טוב. נחש זה טוב. נחש זה הכוח של הטבע. זה טוב. כמובן. לכן נחש בגמטריה משיח. כלומר, המשיח הוא מי שמעלה את הנחש בחזרה. בבקשה. איך עבדנו דרך נחש במדבר? פשוט, האידאה הלאומית הייתה המקום של התגלות השכינה. אז כדי להידבק בשם, היית פשוט צריך להידבק בעם ישראל, והיית מגיע לזה. מובן? כן. היום לא, זה בדיוק העניין.
מה רב יכול להסביר מה זה לעבוד בדרך הטבע?
מה זה לעבוד דרך הטבע? שמעת על יצחק אבינו?
זה מקרה.
ויצא יצחק לסוח בשדה. פשט, מה זה לסוח בשדה? לטייל. לסוח בשדה זה לטייל. אם יש לי מישהו חתיכת טישו זה יעזור לי. עכשיו, לסוח בשדה זה לטייל. עכשיו, חז"ל אמרו, זה התפילה שלו, תפילת מנחה. איך חז"ל משנים את זה? כי אצלנו לטייל זה לא להתפלל.
אני הולך למעיין בטבע.
נו.
לשם תפילה והכל.
לשם תפילה, אתה רואה מה שאמרת? הפכת את זה למצווה. אתה צריך, כדי שיהיה קדושה, אתה צריך שיהיה בזה צד של מצווה, איזה לשם ייחוד, איזה ברכה, משהו, איזה דין בשולחן ערוך. כן. כלומר, אצלנו למשל, יש דבר, מושג שהתפתח בדורות האחרונים, המושג האומנות לשם האומנות. אתה מכיר את הביטוי הזה? כן, זה בדיוק עבודה זרה.
אדם סתם מדליק נרות. זה עבודה זרה? בלי להגיד לאלו נשמעת או...
אדם סתם מדליק נרות? למה? כי הוא רוצה אור. כי הוא רוצה אור. מה?
רומנטיקה.
או רומנטיקה. כן, זה עבודה זרה. רק זה עבודה זרה מותרת. היא קשרה, זה חול, קוראים לזה. בסדר? אז יש, אנחנו במתח בעולם הזה. שאנחנו לא מצליחים לגלות, תמיד, כמובן, את הקדושה העצמית שגנוזה בחול.
אז מה היה ליצחק שיצא
לסדר? יצחק אבינו כן היה במדרגה כזאת.
מה קרה לו?
יצחק מטייל, זה התפילה שלו. בסדר?
עובד
עבודת השם
שלו. היא עבודת השם שלו. זה, ואצלנו קוראים לזה תפילת מנחה. לעומת זה, בגמרא במסכת ברכות כתוב שלא טוב להתפלל בחוץ, בלי מחיצות. אין, תפילת 18 צריכה להיות מקום שמוקף מחיצות. מה קרה? איפה ההתאחדות עם הטבע? אלא מה? הזוהר אומר שחייב שיהיו חלונות. אם אין חלונות זה לא טוב. אז אתה מסובך. צריך מחיצות, אבל צריך גם חלונות.
זה שלוש מסתובבים בכל מיני מקומות, אבל אני מתאים.
תלוי. יכול להיות. טוב, ראה, שלום הרב שליטה, האם ניתן להרחיב ולומר שכל ה-2000 שנות גלות הן גם מצב חוץ היסטורי, כיוון שלא הייתה לאומיות בפועל? תודה. כן, זה אכן נכון. כלומר, בגלות חזרנו למדבר, ולכן ישבנו, אפשר לומר, מחוץ להיסטוריה הממשית, וישבנו בעצם בגטו. מדהים למשל לראות, לפני 200 שנה, רבי נחמן מברסלב כותב, בלי להתבלבל, ישראל מושלים בעולם. לא רע, צריך בשביל זה תעוזה בלתי רגילה. ישראל מושלים בעולם.
סוג של
הייתי רוצה לראות איפה ישראל משלו בעולם באותם הימים. זה היה נפוליאון שאז משל בעולם. כן.
לפי הזוהר, לקבל את השבת, עושים את זה בשדה.
כן.
סותק קצת.
לא.
אלא תגיד תפילה, זה לא קבלת שבת.
נכון. כן.
הרב מדבר, נגיד, על הכופה הישראלי, שגם בו יש
קודש
שצריך
לדלות,
זה גם קשור?
כן, זה קשור. לפי הרב קוק, אתם כבר רואים איך שהדברים נוגעים גם לאקטואליה של ימי הרב קוק. הרב קוק רואה איזה ניסיון בימיו לחדש את הקדושה של הטבעיות.
שפינוזה?
גם אצל שפינוזה זה נמצא. זה נכון, בתחום הפילוסופי. אבל בתחום המעשי זה הציונות החילונית. דת העבודה של גורדון. כל הצדדים האלה, כן? שהרב קוק רואה בהם משהו מטאפיזי מאוד. זה כביכול קדושת הטבע שמתעוררת. כן, אבל כאן אנחנו מקדימים מאוד את דברים מאוחרים ברם. כאן אני שוב חוזר אחורה אל ימי המדבר. כבר היו שני המאורות, אגב, מאיפה בביטוי הזה שני מאורות משתמשים בכתר אחד?
הירח,
כן, זה במסכת חולין דף סמך, נכון, רבי שמעון בן פזי, שהירח קטרג ואמר, ריבונו של עולם, אי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד, אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. כלומר, כבר הצורך בהיררכיה מופיע בראשית הבריאה, והוא כבר גורם לתסכולים. כלומר, עצם זה שהמדרגות לא שוות, זה יוצר תסכול, אבל אין ברירה, כי מוכרחים לקדם את העולם. אם לא תהיה היררכיה, לא יהיה דירוג, לא נוכל להתקדם. אבל משלמים על זה מחיר. כן, מי משלם על זה מחיר אגב? הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה על שמיעתתי את הירח. טוב, בואו נמשיך. רגע, מה המשמעות המעשית של גילוי הקדושה בחול? איך זה בא לידי ביטוי? אפשר לקבל דוגמה? כן. מה? מי אמר ברכה? ממש לא. זה בדיוק העניין, שבדיוק לא. הברכה זה הניסיון של הדת, כלומר, לתעל את החול, לכיוון שלה, לכיוון שלו, של הקודש. אבל הקדושה שבחול היא משהו אחר לגמרי. הקדושה שבחול זה שעצם זה שהאדם אוכל, זה העלאת המציאות. הוא מעלה את העולם בזה שהוא אוכל. כי אותו תפוז, שהיה רק תפוז, עכשיו הפך להיות אדם. אתה מבין אותי?
כן, אבל גם חיות אוכלות.
גם חיות אוכלות, נכון. וגם החיות מעלות. למשל, כשהחיה אוכלת, החמור אוכל גזר, הוא מעלה את הגזר.
זה מצוות
בימי,
לא מצוות.
כן, הוא לא מסוגל לעשות את זה באופן אידיאלי. אנחנו כן. אנחנו מסוגלים לראות אידיאל בדבר.
הוא גם מעלה את משהו אחר, או שזה...
הוא גם מעלה, אבל פחות. אבל ברור שאשרי הגזרים שנאכלו על ידי החמור ולא נשארו סתם על המקל. איך נדע מתי מגיעים לשלב הזה? כל זה זה נושא רחב מאוד שהוא סטייה יותר מדי גדולה מהנושא שאנחנו עסוקים בו, ולכן אני לא אטפל בו כעת. הלאה. אז אם כן אומר הרב, זה היה נפלא. שימו לב גם להקשר, ריח בסמי עדן גן אלוהים. כן, שמחזיר אותנו מיד להשוואה לתקופה של גן עדן. אלא הכתרוג. צריך להגיד אם לא. אני חושב שאלה הכוונה אם לא. הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפילים ברקבובית שבחיי החול היחידיים והציבוריים. וישלח יהושע שני מלאכים, שני אנשים מרגלים חרש למור, לכו וראו את הארץ ואת יריחו, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. ככה נכנסים לארץ ישראל. איך זה מתחיל? אל הרוחב. והרוחב מזנה. אתה יוצא מן הצרות של חיי הקודש של המדבר, ונכנס לרוחב הארץ ישראלי. בסדר? אז זה מה שנקרא כאן התכונה המעשית הקודרת. למשל כתוב על יהושע בן נון, שהוא נקבר מצפון להר געש. אומרת הגמרא, הארץ געשה עליהם, על אלה שקברו את יהושע. למה? שהם לא נתעסקו כראוי באספדו. יש את השאלה, למה הם לא התעסקו כראוי באספדו של יהושע? מה אכפת להם? מה כי? כי צריך לבנות את המדינה. בסדר, יהושע אדם גדול, בסדר, כל הכבוד, אבל צריך לבנות את המדינה. אין זמן. אז עזבו את יהושע. אז זה בדיוק מה שאומר כאן. הרקבובית שבחיי החול, היחידים, התכונה המעשית הקודרת. כן, הרב פה משתמש בביטויים מדויקים. כן, למשל בספר הזוהר יש מה שנקרא בוצינה דקדרנותה או דקרדינותה, תלוי לפי הגרסאות. זה המקור של הרב. אז אם כך, ברגע שנכנסנו להיסטוריה, כבר המלאכים אינם משמשים בכתר אחד, המוסדות נפרדים זה מזה, והמתחים מתחילים. ואז עם ישראל עובד אלוהי נחר הארץ, את הבעלים ואת ההשטרות וכו'. ועם כל זה, כבוד הרב, האם ניתן להגזים? תמיד אפשר להגזים. ולומר שחילוניות של היום מוציאה מתוך החול את הקודש? כן, אפשר להגזים. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא צריך להביא כפרה? מדוע יש בעיה ששניים משתמשים בכתר אחד? ומה הקשר לאורות? הקשר לאורות זה שזה מה שכתוב פה באורות. לא מבין את הבעיה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא כפרה? כי עצם הרצון לברוא התקדמות בתוך הבריאה מכריח הפרשי מתחים בין מדרגות. ולכן מי שאחראי על זה בסופו של דבר זה ריבונו של עולם. אם שני מלאכים ישתמשו בכתר אחד, לא תהיה התקדמות. עכשיו, זה הקשר לאורות, אנחנו מדברים פה על המתח בין שתי האידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, שמתפקדים כשני מאורות בכתר אחד. או אם תרצה, בלשונה של הקבלה, התפארת והמלכות. שתי ספירות, שהרב מכנה אותם לצורך העניין, בביטויים הגליאנים, אידאה אלוהית ואידאה לאומית. מחילה. טוב, אלא מה? גם בתקופת השופטים, שהייתה תקופה של ירידה בעצם, זכרו את יציאת מצרים, וזכרו את מעמד הר סיני. אביא לכם שתי דוגמאות לעניין, לצורך העניין. יש סיפור בספר שופטים על אדם בשם גדעון בן יואש. מאיפה הוא היה? מעופרת אבי העזרי, משבט מנשה. כן? עכשיו, בכל הכפר שלו, עופרה, כולם, כולל אבא שלו, עובדים לבעל. זה הפולחן הרשמי בעופרה. עובדים לבעל. חוץ מאחד, הבן של יואש, הלא הוא גדעון, והוא לא עובד לבעל, הוא עובד את השם. ובתקופה ההיא יש חדירות כל הזמן של גדודי מדיין שבאים ושודדים ובוזזים את היבול של הארץ, ואז מוצאים את גדעון שחובט את החיטים בגת, כדי להניס מפני מדיין. הרי איפה חובטים חיטים? בדרך כלל חובטים את החיטים בגורן. אבל בדלת ברירה, כיוון שהמדיינים עלולים כל רגע להגיע לבזוז, אז הוא חובט בגת. הגת הוא איזה בור, אבן, שבו עושים את היין. הוא חובט את החיטים שם. לא, שזה מקום נמוך בתוך האדמה. זה לא נורמלי לחוות חיטים בגת. אתה צריך לחוות... בהסתר, כן. בדעת. כן. ואז בא אליו מלאך השם ואומר לו, השם עמך גיבור החיל. תרגום, אשריך שאתה הדתי של הכפר. מה עונה גדעון? בי אדוני ויש השם עמנו? כל, מה זה עמך? לא אכפת לי מעמך. יש השם עמנו? והיה נפלאותיו וחסדיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתי בעלה השם את ישראל ממצרים. ולמה מצאתנו כל זאת? שימו לב, אגב, דבר מאוד מעניין. מה היו הדתיים עונים? למה מצאתנו כל זאת? כולם עובדים לבעל. מה זה? זה מין שאלה. וגדעון לא מתבלבל. הוא אומר, נכון, כולם עובדים עבודה זרה. אז מה אם כולם עובדים עבודה זרה? זה לא סיבה לעזוב אותנו. כן? הוא הולך בכיוון אחר לגמרי מהחינוך הדתי. כן? המלאך ממש מתפעל, אומר, תשמע, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. זאת אומרת, באמת לא ידעתי שיש חבר'ה שמדברים ככה. כן? לך בכוחך זה והושעת את ישראל.
בגלל שלא דיבר לשון הרע.
כן, זאת אומרת, לא סתם לא דיבר לשון הרע. שים לב מאיזה כוח הוא בא, מהכוח הלאומי. עכשיו, מאיפה יודע גדעון על יציאת מצרים? זה דבר מעניין. הרי הוא אומר, מה עם יציאת מצרים? איפה הוא יודע? מה? מי סיפר לו? אבא שלו עובד עבודה זרה. אז תשים לב טוב טוב, מה אומר המדרש על זה? המדרש אומר שאותו בוקר היה פסח. ואמר לו גדעון למלאך, אתמול בלילה אבא קרא את ההלל ואמר בצאת ישראל ממצרים. מזה הוא ידע. עכשיו שים לב דבר מאוד מעניין. אותו יהודי עובד עבודה זרה, אומר הלל בליל פסח. ואומר בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז. זאת אומרת שקוראים לזה מסורתי מינוס. אבל זה אומר שבתוך הירידות של עם ישראל באותם הימים, הזכר של המעמד של שני מלאכים בשמשים בקדר אחד נשאר. אותו דבר גם בימי דבורה וברק. לא, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. אני מזכיר לך שמה שהרב קרא כאן משמשים בשקטר אחד זה שני המאורות הללו, כשהאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה, בכל הסתעפות חיליה והמון תחתיסיה עם האידאה האלוהית. קראנו את זה בערך 5 פעמים, כן? המחיה וכל מעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם ברח ביס מגן עדן גן אלוהים, אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת, והיא פגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול היחידי והציבוריים, והמעמד הניסה והנשגב ההוא של שני מלאכים שמשים כתר אחד, דיינו האידאה האלוהית, האידאה הלאומית במדבר, הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. עוד דוגמה, אני רציתי להביא את הדוגמה השנייה בכל זאת. כאשר יש ניצחון צבאי אדיר נגד מלכי כנען, והמנהיגה של אותם הימים, דבורה, יוצאת בשירת ניצחון, אז איך היא פותחת את השירה שלה? השם, בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נזלו מים, זה סיני מפני אלוהי ישראל. כלומר, היא זוכרת את מעמד הר סיני, זה הדבר הראשון שעולה לה בתודעה, בשעה שצריך לעשות שירת מלחמה. כלומר, אין לה עם ישראל, בירידותיו הנוראות, זיכרון אחר באפוס הלאומי שלו, מאשר יציאת מצרים, מעמד הר סיני. זה אגב ראיה להיסטוריות של המאורעות האלה. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן, כן? גם הכין לו די כוח המספיק בר גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור האידאה האלוהית לרדת. כציפור נודדת מנקינה אל התכסיס המעשי, העב והמגושם. עד כאן להיום.